אנחנו, ברוכים הבאים לכל המצטרפים אלינו. אנחנו פעם קודמת, כמדומנו, התחלנו לעסוק בפסקה כ"ח, אם אני לא טועה, נכון? אורות התחייה, פסקה כ"ח, בעמוד עין זין. זה נכון או לא? כן. כלומר, אנחנו מנסים לעשות איזושהי הקדמה מאוד מאוד כללית לכל ספר אורות. אז ההקדמה הראשונה שעסקנו בה, זאת ההבנה מה ההבדל בין קדושת ארץ ישראל לקדושת חוץ לארץ, וממילא, מה התפקיד שלנו. אז עסקנו בשתי הופעות הקדושה שיש בממד ההיסטוריה. יש הופעת קדושה שהיא הופעה שלמה, קדושה בטבע, וממילא זאת קדושה כזאת שיודעת להרים את כל הממדים הטבעיים, בין ברמת היחיד, בין ברמת הציבור, ובעיקר ברמת הציבור. ולכן הכל אמור להתגלות בקדושה. וזאת הקדושה השלמה, זאת הקדושה שהתגלתה בהר סיני, ואלה אנחנו שואפים לתקן עולם במלכות שדי. וזאת הקדושה שמופיעה בארץ ישראל, והקדושה הזאת לא זזה מעולם מארץ ישראל. לעומת זאת, יש קדושה שהיא נגד הטבע. שהיא קדושה שמתנגדת לטבע. היא לא יודעת לחול בתוך הממדים הטבעיים של המציאות, ולכן הטבע והיא כביכול מתנגשים. ולכן הדרך להישאר קדוש היא להתנתק מהממד הטבעי. להתנתק ברמת האפשר. לאכול אני חיה, אבל כי אין ברירה. אז אני אוכל מרק מתפרנס. כישרון מעשי הוא חשוב, אבל רק אם אני צריך להתפרנס. ממד לאומי, בגלות לא צריך. אז אין צורך בפוליטיקה וכלכלה וצבא כעם וכו'. וזה ההבדל העקרוני בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. ובצומת הזאת, בצומת הזאת, בקו פרשת המים הזה, שבין הקדושה שהופיעה בגלות, שהיא הקדושה שמתנגדת לטבע, והקדושה הזאת שמרה עלינו בחוץ לארץ, כי אם היינו נפגשים עם הטבע, גם מתוך מגמת קדושה, הטבע היה בולע אותנו, כמו שקרה מאז תקופת ההשכלה. מתוך הקדושה שהופיעה נגד הטבע, באופן עקרוני, אנחנו עברנו לשלב אחר לגמרי, שהוא הקדושה בטבע, שזה בעצם חזרה לכל מגמת התורה מאז מעמד הר סיני ובריאתו של ישראל ויצירתם של ישראל. ולכן הרב קוק עומד בצומת, בצומת הזאת, לא הוא, אבל הוא אולי במרכז הצומת, עוד אחרים כמותו, עומדים בקו פרשת המים הזה ואומרים, רבותיי, עם ישראל צריך לחזור למה שהוא באמת. עם ישראל צריך להיות מה שהוא, ולא רק לחזור למה שהיה, אלא לגלות את זה בצורה מלאה, שלמה, כי זאת גאולה שלישית שאין לה הפסק. עד לכאן נקודה אחת עקרונית שעסקנו בה. עכשיו, כדי להשלים את זה ממקום שני, שבעצם אותו עניין ממקום אחר, נלך כביכול לממד אחר שמייחד את תורת חוץ לארץ ביחס לתורת ארץ ישראל, ונחבר את הדברים אלינו. אז אם אפשר לפתוח, מי שיש לפניו ספר, וכל זה ככה פתיחה לספר אורות כדי לקבל איזשהו רקע כללי. עמוד קמ"ד, פסקה ג', אורות ישראל, פרק ב', פסקה ג', עמוד קמ"ד. גם זו סוגיה ארוכה, ואנחנו נעסוק בה מסתם באריכות, אבל רק העיקרון, לגעת בנקודת המוצא. אז נקרא כמה שורות. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוקים שלא באמצעות הקיבוץ. מה שאין כן מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוקית, שמגמה אלוקית עצמית שרויה בתוכו. זה אצל אומות העולם. מה שאין כן בישראל, לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חיי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. אז קודם כל, על מי מדובר? מדובר על היחס, או על מה מדובר? היחס שבין כנסת ישראל ליחידים שבישראל. אז עכשיו אנחנו צריכים להגדיר את המושג כנסת ישראל. הרב לא אומר היחס שבין עם ישראל ליחידיו, אלא היחס של כנסת ישראל ליחידיה. מה ההבדל בין כנסת ישראל לבין עם ישראל? אז ננסה להסביר את זה בקצרה. כנסת ישראל, השורש של המילה כנסת, זה מלשון כנוס. סגולת ישראל זה מלשון מסוגלות, סגל. מה אדם מסוגל? כלומר, יש איזשהו, אם אפשר לומר, צופן גנטי כזה, שהוא האופי שלנו. הוא נקודת העצמיות שלנו. הוא הכישרון שלנו. הוא האני שלנו. הוא הזהות שלנו. הוא המסוגלות שלנו. הערך הזה נקרא בלשונם של חז"ל, כנסת ישראל. כלומר, שאנחנו פוגשים בספר אורות את המושג כנסת ישראל, אנחנו לא מדברים על עם ישראל. במילים פשוטות, אנחנו לא מדברים על החדשות. אנחנו לא מדברים על מה שהעיניים שלנו רואות. אנחנו מדברים על השורש הפנימי של האומה, שלפעמים מה שהעיניים שלנו רואות הוא ההפך מהשורש הזה. הוא ההפך הגמור לפעמים כלפי חוץ. אז כנסת ישראל זה לא תמיד, לא תמיד מתגלה בעם ישראל. וכל התפקיד שלנו הוא שעם ישראל יגלה את מה שכנוס בקרבו. את כנסת ישראל שבקרבו. בין בממד הכלל, בין בממד הפרט. בין בלכות ציבור, בין בלכות יחיד. עכשיו יותר מזה. אם כנסת ישראל, הכוונה השורש הפנימי של ישראל, ולא מדובר כאן על פרט, כלומר על הנשמה שקיימת בכל אחד מאיתנו למרות שהיא קיימת, אלא מדובר על משהו אחר לגמרי, על הערך הכלל ישראלי, אז אם ככה, כשאנחנו מדברים על כלל, אפשר להסביר את הכלל בשני ממדים. מה זה כלל? אפשר לתפוס את המושג כלל במובן של עם ישראל, אפשר לתפוס את המובן כלל במובן של כנסת ישראל. אני רוצה להסביר את זה. בדרך כלל, מה התפיסה המקובלת? מה זה כלל? כלל בדרך כלל, התפיסה הפשוטה כפי שנהוג להסביר, כלל זה אוסף הפרטים. כלומר, מה זה כלל הכיתה? כלל הכיתה זה כל אחד מאיתנו, שנמצא כאן כרגע, ואז אנחנו נגיד, כלל הכיתה מונה, בדרכם נגיד, 70 אנשים. אז כך, 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1, שווה 70. אז מה זה בעצם תמונה? תמונה זה סך החלקים. זהו. הכלל הוא תוצאה של סך הפרטים. כלומר, מאיפה הכל מתחיל? מהפרט. לאן זה הולך? אל הכלל. אז מה זה כלל? סך פרטים. זאת הבנה ראשונה. עוד אולי הערה אחת. אם יש לנו פאזל שאנחנו תופסים אותו כסך הפרטים, אם חסר פרט אחד, זה לא נכון לומר שחסר פרט. זה נכון לומר שאין תמונה. פעמי היה תולט פאזל שמורכב מאלף חלקים, שחסר בו חלק אחד. 999 יש אחד, אבל אין תמונה. כלומר, ככל שחסרים יותר חלקים בפאזל, ככה תמונה יותר חסרה. תרגום. הנכנס לבקר את החולה בשבת, לפי אחד הדוד בגמרא, אומר לו, המקום ירחם עליך, ועל כל חולה עמו ישראל. למה אדם שנכנס לבקר את החולה לא אומר המקום ירחם עליך? אני מתפלל שאתה תהיה בריא. מה זה מעניין אותי שיש עוד כמה אנשים חולים כאן בבית חולים? זה לא מעניין. אלא, זה שיש אדם חולה בעם ישראל, זה אומר שיש חלק, יש פרט, שהוא כרגע לא, הוא לא הוא. הוא לא מסוגל לממש את עצמו. הוא לא מסוגל לממש את הייעוד שהקדוש ברוך הוא שם בו. אז גם אם החולה שאני מקורב אליו יברי, יש עוד 900 חולים שהם עדיין חולים, אז יש עוד חלקים בפאזל שהם חסרים. לכן אומר רבי יהודה בגמרא, אני חס לבקר את החולה בשבת. ודאי שלא יאמר לו, המקום ירחם עליך. כמעט ידעו שרחם עליו. אם חסרים עוד כמה חלקים בפאזל. לכן ברור, המקום ירחם עליך, ועל כל חולי עמו ישראל. הרב יוסי, הרבה יותר עמוק. אני חס לבקר את החולה בשבת, אומר, ודרך אגב, ככה הלכה. ככה הלכה בשבת ערוך. לא לגבי שבת, אלא לגבי יום חול. בהלכות ביקור חולים. המקום ירחם עליך בתוך כל חולי ישראל. מה זה בתוך? בתוך זה לא ועל. התפיסה הראשונה אומרת, מה זה כלל? כלל זה פרט ועוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט, שהסך של הפרטים שווה כלל. התפיסה שהיא אומרת הפוך, ההפך. הכלל הוא יסוד הפרטים. הכלל הוא שורש הפרטים. והכלל מתגלה בפרטים. נחזור רגע לתמונה. תמונה זה לא סך החלקים. תמונה זאת המהות של התמונה שמתגלה בסך הפרטים. נותנת דוגמה שאני מזכיר שם בעינייה, שהיא תסביר לנו את זה בצורה פשוטה. למשל, אדם אוהב את בנו. אב אוהב את בנו. פשוט. עכשיו בואו נתרגם רגע את המשפט הזה. מה זה אב אוהב את בנו? האם זה נכון לומר שאב אוהב את הבוהן, וקח את כל שאר האצבעות, ואת כל השערות, ואת שני האוזניים, שתי האוזניים, והכבד, והלב, ואת כל המולקולות, ואת כל האטומים, וכו' וכו'. כלומר, מה זאת אהבת? מה זו אהבה של אב אל בנו? זאת אהבת סך האיברים של בנו. זה נכון המשפט הזה?
לא.
זה מגוחך. ברור שלא. כלומר, ברור שאב לא אוהב את סך האיברים של בנו. אלא, האב אוהב את העצמיות של בנו, את הכולליות של בנו, את המהות הפנימית של בנו שאין לה הגדרה בכלל. אי אפשר להגדיר את זה, כי זה משהו מאוד רוחני. והכלליות הזאת הולכת ומתפרטת עד הציפורן הקטנה של הזרת. נחקא מינה, שאם הבן יקום באמצע הלילה והציפורן היא פתאום חודרנית והוא חייב לרוץ לחדר מיון, האהבה יקום איתו וירוץ לחדר מיון. כי אהבת הכלליות של בנו מתפשטת עד אחרון האיברים וגם הפעוטים ביותר. לכן איפה הכל מתחיל? מהכלל, לא מהאהבה. אלא הכלל הוא מוביל אל הפרטים. אומר רבי יוסי, אני נכנס לבקר את החולה בשבת, לא אומר, המקום ירחם עליך ועד. אומר, המקום ירחם עליך בתוך. המקום ירחם עליך מתוך שאתה פרט בתוך הכלל הזה שעליו אנחנו מדברים. שהכלל הוא לא סך הפרטים. יוצא שזה שני מבטים שונים לחלוטין. המבט הכמותי הולך מהפרט שבונה את הכלל, מהפרט אל הכלל. המבט האיכותי הוא יוצא מהכלל שמתגלה בפרטים. זה המבט של התורה. בואו רגע ניתן דוגמה אחרת כדי, כי זה דברים מופשטים קצת, ננסה לחבר את זה אליהם. דוגמה נוספת. האם אפשר לעשות משאל עם על ארץ ישראל? בואו נדון את השאלה הזאת לפי שני הממדים. לפי הממד הראשון. כן?
לא.
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. מי זה עם ישראל? סך הפרטים. אז אני עכשיו צריך לשאול את כל הפרטים שהיו על ציר ההיסטוריה בעם ישראל. מתי זה התחיל? לא ניכנס לסוגיה גדולה, אבל נגיד שזה התחיל ממעמד הר סיני, או נגיד מיציאת מצרים, או נגיד משעבוד מצרים, לא משנה כרגע, עד סוף ימות משיח. נגיד על כמה מדובר? 200 מיליון יהודים. אז באופן עקרוני, אפשר לעשות משאל עם ארץ ישראל. כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ואם ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז בוא נשאל את כל הבעלים, זה משל למה דבר דומה. 10 שותפים, יש להם בית, יש להם דירה. רוצים לקרוא את הדירה, צריך לשאול את כל השותפים. אם יש 2 השותפים פה ו8 בחוץ לארץ, אתה לא יכול לקרוא את הדירה, כי לא שאלת את כל השותפים. אבל אם יצאו ארצים, אתה יכול לשאול את השותפים. אז אתה יכול לקרוא את הדירה. אז מדוע אי אפשר לעשות משאל עם על ארץ ישראל לפי הממד הזה, לפי הכיוון הזה? כי יש לנו בעיה טכנית, שאנחנו לא יכולים להחיות את המתים, ולא יכולים להחיות את אותם אלה שעדיין לא חיים. כלומר, יש מבני ישראל שכבר מתו, יש מבני ישראל שעדיין לא חיים. אז יש לנו בעיה טכנית. יש לנו בעיה לשאול איזה 80 מיליון יהודים. מה נעשה? אבל הוא יצויר ציור שבמנהרת הזמן אנחנו יכולים להעלות אותם, ולשאול אותם, מה אתם אומרים? ועד או נגד, גם אם עונים תשובה, אז לפי זה אפשר למכור את הנדלן שנקרא חס ושלום ארץ ישראל. זאת התפיסה הלא נכונה, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ואם עם ישראל, כלומר סך הפרטים, הוא הבעל הבית, אז אפשר לשאול את סך הפרטים. אלא מה? יש לנו בעיה טכנית שאפשר לשאול אותה. אבל באופן עקרוני, אם היה אפשר לשאול, זה ניתן. אבל יש תפיסה אחרת לגמרי, שארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל, אלא ארץ ישראל שייכת לכנסת ישראל. היא שייכת לשורש הפנימי של עם ישראל, למה שכנוס בנו. ולכן גם אם 100 מיליון הפרטים היו אומרים כן, חס ושלום, לתת את ארץ ישראל, נשמתם הייתה אומרת לא. למרות שאם היית שואל אותם על נשמתם אומרת, אז הם היו אומרים, כן לתת. הנשמתה מצד האמת אומרת לא. ונשמת כל יחיד בישראל הוא קשור לנשמת כלל ישראל. אז אין לנו בעיה טכנית לגבי משאל עם. יש לנו בעיה מהותית, תוכנית לגבי משאל. לא שייך לדון בשאלות של כלל בממד הכנוס הפנימי, את הכלל בממד הטכני הממשי. הוא לא בעל הבית, ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל. ארץ ישראל שייכת לכנסת ישראל. אז במה אנחנו דנים עכשיו? אנחנו דנים לא בסוגיה של היחס שבין עם ישראל היחידים. היינו אומרים את זה בשפה פשוטה של היום, בין מערכות השלטון לבין האזרח הקטן. לא, זה בכלל לא סוגיה. אנחנו דנים מה היחס מצד האמת, וזה לא מבית המדרש, זה לא יהיה בחדשות. מה היחס בין שורש כלל ישראל, הנקרא כנסת ישראל, לבין כל יחיד בישראל, לבין כל נשמה של כל אחד מאיתנו, שכמובן ההופעה המעשית של זה תהיה עם ישראל ויחס ליחיד בישראל. עד לגן זה בסדר? קצת מופשט אני מרגיש? קצת מופשט.
כנסת ישראל זה עם ישראל?
לא, עם ישראל מגלה את כנסת ישראל. בוא נשאל שאלה.
עם ישראל זה הביטוי לכנסת ישראל.
עם ישראל הוא הביטוי לכנסת ישראל.
אבל עם ישראל
הוא
אוסף הפרטים?
עם ישראל הוא אוסף הפרטים שיונק את כוחו מהכלל. ולכן אנחנו אומרים לפני כל מצווה, לשם כל פשר וחוש מוטה, לשם כל ישראל. מה שאתה תאום עמיד רחוב שסוחף עכשיו השפת הים וכלבטיח, אם זה שאתה מתפעל ממנחה, זה גם... גם הוא רוצה. מה זה בשם כל ישראל? זה לא שאני מתפעל בשבילך. אלא בשם כל ישראל הכוונה, אני בא מכוח נתינת התורה לכלל. וכבר נהיה נגיע לזה. וממילא, אני כיחיד, יונק
משם.
אני מציע, בואו נקרא כמה שורות אותם ברב, כמו שאתה אומר קודם, ועכשיו זה יהיה קצת יותר בואו. בואו נקרא טיפה עוד 5 דקות. היחס של כנסת ישראל ליחידיה. מה היחס בין השורש הפנימי של כלל ישראל? לא סך הפרטים של כלל ישראל. השורש הפנימי של כלל ישראל. לכל יחיד א' בנשמתו, ב' בנשמתו בגוף, כלומר, כפלוני אלמוני פה בעולם הזה. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה, שונה ומשונה, מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. כלומר, מה היחס בין היחיד שבישראל לבין כלל ישראל בממד היותר פנימי, לא בממד של מה אמר ראש הממשלה אתמול בלילה. זה לא נושא. זה ביחס לממד המוחלט, האמיתי. לעומת היחס שבין גוי לבין הלאומיות שלו. מה היחס בין הלכות יחיד להלכות ציבור? זאת השאלה. אומר הרב, כל הקיבוצים הלאומיים, כל קבוצה, כל חברה, כל קבוצת אנשים שיצרה חברה, הוא אומר לנוצרה ממנה באיזשהו שלב, אומה. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל. מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ. מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוקית, אלוהית עצמית שרויה בתוכו. בואו רגע נסביר את זה בצורה פשוטה. אומר הרב, כל גוי, כל אדם, חוץ מצל ישראל, אצלנו זה לא בטח, כל אדם הוא, אם אפשר לומר, מנהיג את עצמו בשני קווים, בשני ממדים. קודם כל, כל אדם קשור אל האלוהים. כל בריאה נקראת בריאה כי הבורא ברא אותה. אז אוהב את הבריאות, חביב אדם שנברא בצלם, כל אדם, גם גוי. עכשיו, כיצד, מהו היחס, מהו סוג הקשר, אופי הקשר, בין האדם, סליחה על הציור, זה מה שאני יודע. מה היחס בין היחיד לבין האינסוף? יחס ישיר. כלומר, כל אדם, כל גוי, צריך לפתח איזשהו יחס דתי, אני יכולה למשנה במילה הזאת, יחס, ונראה בהמשך למה, יחס דתי בינו לבין אלוקה. ולכן על פי התורה באמת אין לי הרבה דתות, יש שתי דתות, דת משה, דת בני נוח. כל מי שהוא לא בן דת משה, הוא דת בן נוח, כלומר, שבע מצוות בן נוח זה מגלה את האופי האלוקי, את הצלם האלוקים שבקיר בך. האב לנפקא מינה, האם הגוי הזה הוא צרפתי, הוא קנדי, הוא פולני, הוא אמריקאי, הוא תימני. אין שום נפקא מינה. רגע, שכחנו עוד משהו. שכל אדם חי בחברה. רוב בני אדם חיים בחברה. לא במדבר. וכדי שהם יוכלו להתנהל כחברה, הוא צריך להיות קשור לאיזושהי מערכת חברתית, נקרא לה לאומיות, שהסכימה הסכמות ראשונות כיצד לנהל חברה, הוא כיצד לנהל יחיד. כלומר, לא יכול להיות שאדם נוסע בכביש ציבורי והוא נוסע באדום. אין יכול להיות. ויכול להיות שהעם שלך יוצא למלחמה ואתה שבבית יש את הכוס קפה. כלומר, אתה חייב להיות שייך, וזו תפיסה פשוטה, אתה חייב להיות שייך לאיזושהי מערכת לאומית כדי שהממד החברתי שבך יתגלה. שורה אחרונה, קוראים לזה בעברית, הפרדת הדת מהמדינה. הפרדת הדת מהמדינה, קרי, הפרדת הקשר שבין היחיד לבורא, בממד שבין היחיד לחברה, זאת הגישה שנכונה אצל אומות העולם. כי האומות לא בנויות, אין להם את האפשרות, את האופציה, לגלות דת במדינה. לגלות את הקשר האלוקי בתוך המערכות הלאומיות שלהם, קרי פוליטיקה, צבא, כלכלה, תקשורת וכו'. כך הקדוש ברוך הוא סידר, שכל אדם גול, יש בו, יש לו, אם אפשר לומר, שתי צורות עבודה נקרא לזה. יש לו צורת עבודה כלפי האלוהים, ויש לו צורת עבודה כלפי החברה. ואין קשר, וזו הטעות החמורה. שניסו לשלב בין דת ומדינה, זה קרס. לכן זה בדיחה מה שכתוב על הדולר. זה שטויות, כולם יודעים את זה. כאילו משועבדים לגוד שעל הדולר, משועבדים לדולר. משועבדים את הגוד לדולר. הדולר לגוד. אז אם כן הגוי, הקשר שבין היחיד לבין האומה, הוא לא קשור בכלל לממד האלוהי. אלא, מה הקשר? מה סוג הקשר? תשמע חביבי, אתה חי בצרפת? יש למשרד הפנים כמה כללים? אתה צריך לשלם ביטוח לאומי, אתה צריך להיות חבר בהסתדרות, אתה חייב לשמור על חוקי התעבורה, אתה חייב להתגייס לצבא, יש לך זכות בחירה. דרך אגב, סתם ככה, אם אתה חי תקופה ארוכה בתרבות הצרפתית, אז מתחילה להתפתח איזושהי מנטליות, איזושהי שפה, תחביבי, נבחרת כדורגל, סוג אוכל מסוים, סוג מוזיקה. אתה מתחיל להתפתח. כלומר, אנחנו לא אומרים שהלאומיות אצל אומות העולם תקועה ונשארת רק בממדים הטכניים של חוק וסדר, אלא ודאי שמתחילה להתפתח איזושהי הוויה.
תרבות.
תרבות. בואו נגיד את זה אלינו בעוונותינו, לצערנו. התרבות של האיש הישראלי זה, טוב, זה הולך ומשתנה כל הזמן, כן, אבל זה חומוס בדמשק, פלאפל, כוכב נולד, כל דור והממדים שלו.
זה לא התרבות של האיש הישראלי. הביטוי איש ישראלי הוא באמת לכנסת ישראל.
אנחנו נאמר על האיש הישראלי במובן החיצוני של המילה. אנחנו נאמרים עכשיו על עם ישראל. כלומר, אתה לא יכול לומר שהישראל, אין איזה ממד, אני לא אומר כרגע למד הדתי, אלוהי. יש ממד ישראלי, אוהב את החבר'ה, אחי. רק מחוץ לארץ, רק ישראלים נפגשים אחד עם השני והם ביחד פה. אין משהו ישראלי, זה קשור כמו לשורש אלוקי, אבל שנייה אחת. אני רוצה לחדד, כשאנחנו אומרים שהקשר בין היחיד לבין הלאומיות הוא חיצוני, זה לא אומר שהוא חיצוני רק במובן הטכני, אלא מתפתחת איזושהי הוויה רוחנית. מתפתח משהו, אבל ההוויה הרוחנית הזאת היא לא מהותית. היא לא מהותית, עוד שתי דקות, היא לא מהותית במובן המוחלט, המהותי, האלוקי של המילה. זה אצל אומות העולם. אבל אצלנו, הנה, רק בואו נשים את העניין הזה, אבל אצלנו זה לא, אצלנו הציור הזה הוא לא נכון. כל זה אצל אומות העולם. אצלנו זה עובד אחרת לחלוטין. אצלנו האדם היחיד בישראל, בואו נתחיל את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא אינסוף. והאינסוף, אולי גם פה הייתי צריך להתחיל אחרת, מלמעלה למטה. האינסוף חל קודם כל בכלל. כלל ישראל במובן של כנסת ישראל. והכלל הזה, עם כל ההופעות המעשיות שלו, בהמשך, עם ישראל, הכלל הזה הוא נותן נשמה ליחידים, לכל אחד מהיחידים, וכו'. ולכן, אם אדם מישראל רוצה לנתק את עצמו באופן רעיוני מכלל ישראל, אז הוא מחפש בעצם כביש עוקף. אבל הכלל ישראל הזה זה חבל התגור שמחבר בינינו לבין ריבונו של עולם. אז האדם מישראל שמנסה להתחבר אל האלוקים בכביש עוקף, הוא כביכול כמו אותו עובר שמנתק צור מחבל התבור. זה מוות. זה לא אומר שהיחיד בישראל מזדהה עם כל מה שעם ישראל עושה. אבל זה אומר שיחיד בישראל יודע שהוא מחובר לכנסת ישראל, ומתוך כך הוא יוצא לפועל. ולכן הוא יוצא נגד קלקולים בעם ישראל, אבל אין שום סתירה ביחס לזה שהוא מחובר לכנסת ישראל. אין שום סתירה. יש הרבה מדבר כרגע על המשפט האחרון. עכשיו בואו רק נקרא ושאלות. בואו נראה איך הרב אומר את זה במילים שלו. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. את הטכני והתוכן החיצוני. אבל עצם המהות, היחס אל האינסוף, היחס אל המוחלט, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ. אין אף כמה מילה, אם אתה גוי צרפתי או גוי קנדי או גוי תימני, זה לא משנה. כולם חייבים משם למצוא בני נוח. ודרך אגב, זה מאוד מעניין שאפשר להוכיח את זה עובדתית היסטורית, שכשגוי עובר דירה, עובר ארץ, מהר מאוד הוא מתערה בארץ שאליה הוא הגיע, זה לוקח איזשהו תהליך התאקלמות, אבל זה מתערבב. זה כבר נהפך למשהו אחר. מה שאין כן, וכל זה למה, אבל עצם המהות זה שאוהב כל אדם משמת הכל, מנשמת אלוקים שלא באמצעות הקיבוץ, וכאן ההסבר החשוב, למה? מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוקית שמגמה אלוקית עצמית שרואה בתוכו. אין בציבוריות הלאומית אצל אומות העולם, אין הופעת קודש. זה סך הכל, תכף נראה פסקה אחרת, הרב קורא לזה חברת אחריות גדולה. יש מפעל, יש במפעל 1,000 עובדים, צריך מנהל וסגן מנהל ותתה סגן מנהל. כדי שהמפעל יעבוד. זהו. מה שאין כן אצלנו זה עובד אחרת לגמרי. לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. זה הציור השני. והכלל, כנסת ישראל, לא עם ישראל. והכלל נותן נשמה ליחידים. ולכן, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה בשורשה, זה לא אומר שאנחנו מסכימים לכל מה שהאומה עושה באופן מעשי, מנהיגיה וכו'. אנחנו מסכימים עם כל הקלקולים.
מה זה בשורשה?
זה רוחני מאוד.
כי איך אפשר להתנתק מהאומה בשורשה?
אי אפשר להתנתק מהאומה בשורשה. אבל אם יעלה על הדעת, כמו אחד בא לבית הכנסת, הוא אומר, תשמע, הגעתי למסקנה שעדיף להתפלל ביחיד. למה? זה שמימיני נרדם. זה שמשמאלי מדבר בפלאפון. ההוא מלפניי בכלל שעת בעולמות אחרים. הגעתי להכרה שאני צריך להתפלל בבית. כותל מערבי בבית שלי. הכותל המערבי, כלפי מערב. מה נגיד לו? את השאלה הזאת דרך אגב של הכוזרי. עונה רבי יהודה הלוי, לא הבנת כלום? למאמר שלישי. לא הבנת כלום? מה דיברת לך שני מאמרים? הרי אתה לא הבנת שהתפילה היא לא עניין יחיד, היא לא קשר שבין יחיד לבורא. היא קשר שבין יחיד לכלל, וחלק מהופעת הכלל בממד הפנימי והמעשי, זה תפילה בציבור, ולכן התפילה בלשון רבים.
אז אין את הרב הופעה כזאת,
אתה עכשיו שואל שאלה עצומה. האם הקשר של היחיד בישראל, של היחיד בישראל אל השם, שעובר דרך הכלל, האם היה זמן היסטורי כזה, שהיה איזה שינוי בדבר הזה? כלומר, הקשר בהתחלה היה קשר שבין אדם ליחיד, שבין אדם כיחיד לאלוהים, ובאיזשהו שלב זה השתנה. כן? הגמרא בשבת אומרת מפורש, הכוזרי מאמר ראשון אומר מפורש. מתי זה השתנה? כמה דעות בגמרא. יש דעה ראשונה אומרת 12 בני יעקב. יש דעה שנייה אומרת שעם ישראל הגיע למצרים. יש דעה אומרת יציאת מצרים. טוב, דעות שונות. אבל עכשיו זה הבדל עקרוני, מה ההבדל העקרוני? בוא נעסוק בזה. אם אני אומר שהקשר בין האדם היחיד לבין הבורא הוא קשר ישיר, אז הכל מתחיל בפנייה של האדם היחיד. אז מה זה להיות אדם מאמין? להיות אדם מאמין זה תלוי אם אני כיחיד, פונה לאלוהים, פניתי, אני מאמין. לא פניתי, אני לא מאמין. אבל אם זה הפוך, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בכלל, ואני כיחיד נשאב מתוך הכלל הזה, אז להיות אדם מאמין, זה לא להיות אדם שהאמונה תלויה בו אם הוא פונה, אלא האלוהים חל. האלוהים חל בכלל, ומהכלל הוא משפריץ אליי. לכן אני מאמין בכל מקרה, כי אני קשור אל הכלל. איך אני קשור? אמא שלי יהודיה. אז אני קשור, זה תלוי במעשים שלי לא. זה הכוזרים מבאר. לפי שיטתו, עד 12 בני יעקב. אבל רגע, רגע, זה דברים גדולים, אנחנו מדברים כאן, ואי אפשר. זה יסודות. בואו רגע, נלך לאט. לא חן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי עולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים, ולכן זה לא תלוי בפנייה שלי, זה תלוי בעצם זה שאני שייך לכלל הזה. ואני שייך לכלל הזה, בין אם אני עושה טוב, בין אם אני עושה פחות טוב לפי הרצון האלוקי. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. זה עובר שמנתק את עצמו מחבל הטבור. הוא גדולה עם משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. מדוע? כי הוא יונק מהכלל. כי הכלל זה חבל הטבור שלו. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה. מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו.
הוא לא יכול לעשות את זה.
הוא לא יכול. דרך אגב, נפסק להלכה שיהודי שיתנצר, הרי ידוע שאחת ההלכות, הרבה הלכות, אחת הדוגמאות הקלאסיות זה הלכות ריבית. אסור ליהודי להלוות לאחיו בריבית, אבל לגוי מותר. יהודי שיתנצר, מותר בהלוואה בריבית או לא? לא.
לא?
לא? יהודי? איזה מעשה חיצוני שתעשה לא יפקיע ממך שם ישראל. לך הלכה? סליחה? זה נכון שהממד המעשי, זה לא שאנחנו עכשיו מרחפים בכיתת אמונה במכון מאיר, ואומרים, הכל טוב. אנחנו גם שואלים בסימן שאלה, הכל טוב? מה נשמע? הכל בסדר. לא, עדיין לא הכל בסדר. בסדר יש מרור כידוע לנו. זה לא שאנחנו לא רואים את המחדלים. השם את נקודת מוצא אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים מנקודת מוצא שהכל טוב, סימן קריאה. ואז אנחנו שואלים שאלה, הכל טוב? ואז מגלים שבממד החיצוני עוד לא הכל טוב. יש הרבה רע. והתפקיד שלנו זה להפוך את הכל טוב בסימן קריאה, שהממד הכנסת ישראלי יופיע בממד העם ישראלי. כמו בלכות יחיד, שהנשמה שלי תופיע בצורה שלמה בכל הממדים הטבעיים שלי. אדם קם הבוקר, אומר אלוקיי, נשמה שאתה תביא תוריי, אומר אמת, אומר אמת. רק לפני 5 דקות הוא עשה א' ב' ג', חשב א' ב' ג', רצה א' ב' ג', שזה לא בדיוק מה שנשמתו התאורה חפצה. אז הוא אמר שקר או אמת, שהוא אמר 5 דקות אלוקיי, נשמה שאתה תביא תוריי, אמר אמת. אלא מה, התפקיד שלו זה לגלות את הנשמה בגוף. אבל לא בגלל שהנשמה לא מתגלית בגוף, הוא יבטל את נשמתו. נשמתו קיימת. אלא מה, כלפי חוץ יש כמה עיכובים, בסדר. זה יסוד גדול. עכשיו, איך זה קשור אלינו בכלל? כל המגמה של ספר אורות זה להפגיש אותנו עם הגודל הזה. התורה היא לא תורה של פרט. התורה הלכות היא תורה של ציבור. כי הקשר, האופי של הקשר של הקדוש ברוך הוא קבע, הוא לא האופי הזה. זה של אומות העולם. זה אצלנו. ולכן אם אנחנו רוצים להיות שייכים באמת לתורה ובאמת לתשובה ובאמת לכל המהלך האישי שלנו, אנחנו חייבים לעבור דרך כלל ישראל. חייבים. ואיפה זה מתגלה? בארץ ישראל. כי בחוץ לארץ אנחנו פרטים. אז תורת ארץ ישראל יש לה שני ממדים. ממד אחד, קודש וטבע, זה מציאות אחת. ממד שני, כלל ופרט, זה מציאות אחת. זה עניינו באופן מאוד מאוד כללי של ספר אורות. התפיסה הזאת, שבעצם כל הפרטים מתחילים מהכלל. בכלל בעולמות, ובוודאי בעם ישראל. התורה היא תורה של כלל ולא תורה של יחיד. התורה היא תורה של כלל ולכן היא מופיעה בכל מדרגות החיים, כי היא כוללת את כל מדרגות החיים, כוללת מה שאנחנו קוראים לטבע. בכל הממדים. אבל זה לא רק בלכות יחיד, לא רק שאני צריך לקדש את יצר הריאות שלי. לא רק שאני צריך לקדש את יצר אכילה שלי ויצר שינה. אלא בלכות ציבור, פוליטיקה קדושה, צבא קדוש, מדינה קדושה. אולי עוד ממש... אני חייב רק להשלים את הדברים, אנחנו ממש באמצע הדרך. אם אפשר רגע, פסקה, פרק ו', פסקה ז', עמוד ק' ס'. מה זה נקרא מדינה? מה זה מדינה? אנחנו עכשיו לא מדברים על הפוליטיקאים או על הממשלה. אנחנו מדברים עכשיו על ההגדרה של המושג מדינה. איך אנחנו תופסים את המושג מדינה? אין המדינה העושר העליון של האדם. הרי מה זה מדינה? מדינה זה מערכת ציבורית שמאפשרת לציבור וליחיד לנהל את החיים בצורת תקינה. זה הכל. זה נקרא מדינה. בממד החברתי, בממד הכלכלי, בממד הביטחוני, בכל התחומים. לכן, אם המדינה היא סך הכל מאפשרת חיים טבעיים לחבורה כחברה וליחיד כיחיד, אז זה העושר? העושר שלי זה שאני אקבל ביטוח לאומי כל חודש? העושר שלי שיש לי איזו מחויבות לעסוק בביטחון של האומה שאני חי בארצה? זהו, בזה זה נגמר? איזה עושר יש בזה? אין המדינה העושר העליון של האדם. סך הכל איזושהי מחויבות ציבורית לאותה המערכת הציבורית שנותנת לי חיים כציבור וכיחיד. זהו. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה של אומות העולם, כי אין קשר בין דת למדינה. אין קשר בין אלוקים לבין המדינה. אין קשר בין המהות של האינסוף האלוקי לבין המערכות הלאומיות של החברה. אין שום מגע. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. מה זה מדינה? איזה הגדרה? חברת אחריות גדולה. יש אחד עובד במעץ אחרי 3 אנשים. יש אחד ראש ממשלה אחרי 1 מיליארד אנשים. טוב, הוא לא יכול להיות אחרי לבד, אז זה מתחיל להסתעף למנהלי משנה, בסדר. אבל בשורה האחרונה, בהגדרה, מה התפקיד של המלך הזה, של המושל הזה? לנהל חיי חברה וחיי יחיד בממד המעשי בצורה תקינה. זה הכל. ולכן המדינה, לפי השקפה הזאת, היא סך הכל חברת אחריות. זה הכל. שנשארו, אותה מדינה בממד הזה, שנשארו המוני האידאות, כל האידיאלים, כל הערכים, כל המהות של תוכן החיים, שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בה. כי זה לא הממד של המדינה. אתה רוצה לעסוק בערכים? להבדיל, כן? לך לכנסייה. אתה רוצה לעסוק בערכים? לך לאיזה אגודת צער בעלי חיים. האם זה קשור למדינה? לא. מה זה קשור? מה הקשר בין מה שקורה בכנסייה לבין מה שקורה בתקשורת הממלכתית? אין שום קשר. אפילו הייתי אומר יותר מזה. אין שום קשר בין האדם הפרטי כשהוא נמצא בכנסייה ונמצא בתקשורת. כשהוא בתקשורת הוא לצערנו הרע, וכשהוא בכנסייה במחאות, אז כביכול הוא מתוודא. אבל האם יש קשר בין הממדים? אין שום קשר. כל זה אצל אומות העולם. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. ביסודה. נכון שכשהיא מתחילה לפרוח, יש לפעמים תפוחים גאושים, בסדר? אנחנו לא מתכחשים לזה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הגדרת הדברים, לא על ההופעה שלהם. רק להגדרה, על היסוד. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון. הערכים האלוקים שמסוגלים להופיע בחברה, ולא רק ביחיד. בציבור, זה הרבה יותר גדול מאשר אידיאלים שמופיעים אצל יחיד, אידיאלים אלוקיים. כמו שהרב אומר בהרבה מקומות, גם באורות, גויים קדושים באופן אישי, מצאנו תמיד. מה זה חידוש להיות גוי קדוש? כיחיד. מצאנו תמיד אנשים ערכיים, מוסריים אצל אומות העולם. אבל האם מצאנו אומה קדושה? ציבור קדוש? הרי זה אחד הדברים הנוראים שקרו לנו בשבועות האחרונים. שגוש קטיף כמשל, זה היה איזה מין תת מדינה. זה כביכול איזשהו ציבור שזכה, זיקח את עצמו וזכה להנהיג כאילו מדינה קטנה. בתורה, בחקלאות, בעשייה, בחוכמה, בקודש ובחול. חסה בלי תולעים בכל המדרגות. לא חסה בלי תולעים. קהילה בלי תולעים. תורה בלי תולעים. עולם המעשה בלי תולעים. חסד בלי תולעים. אפילו רחיצה בים בלי תולעים. קצת מדוזות, אבל בלי תולעים. זה הדבר הנורא כאן. שנוצרו כאן קהילות שהיו מאוד מאוד הומוגניות. סליחה, הטרוגניות. אתה רואה מסגנון כזה וסגנון, וכולם חיים חיי קהילה, בלי אלימות, בלי פשיעה, בלי סמים, אנשי תורה ואנשי מעשה, אנשי הוראה ואנשי חוכמה. בכל התחומים. והכל נקי. באמת נקי. זה פלא גדול. הנה, איך מנהלים מדינה? בצורה קדושה, בצורה ערכית. רק בואו נסיים את זה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה התוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד, כי זה כבר עניין של ציבור, זה כבר לא קדושת היחיד, זה קדושת האומה. מדינה זו, הדברים נכתבו הרבה לפני הקמת מדינת ישראל, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. הרבה לפני קום המדינה. יסוד כיסא השם בעולם. מדינה של ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם, זה לא פחות מזה. שאנחנו צריכים לדון. האם המדינה שהיא ראשית צמיחת גאולתנו, היא ראשית צמיחת גאולתנו. שזה נושא חשוב. האם זה קרה בתשנחת, העניין הזה, באופן מעשי? ומה קרה מאז? בסדר, סוגיות גדולות, צריכים ללמוד אותם ולעסוק בהן. אבל העיקרון, האם כשיהיה קמה מדינה בישראל, כשקמה מלכות בישראל, כשקם שלטון ציבורי בישראל, שמנהל מערכות חיים לאומיות כביכול ככל העמים, האם אצלנו זה ככל העמים? לא.
אצלנו זה...
מה? ניסו, בסדר, מי שאמרתי, כל השאלות ששאלתי צריך לברר אותה. אבל האם באמת, ביסוד, זה ככה? לא. ומדינה הזו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. דרך אגב, מאוד מעניין שהרב חשב על השם של מדינת ישראל הרבה לפני קומה של מדינת... למה דווקא ישראל? למה דווקא ישראל? אין מילה אחרת. למה לא מדינת יהודה? מדינת היהודים? בסדר, אוקיי, רק מאיר הערה למחשבה. מדינת ישר אל. הישרות האלוקית מופיעה בכל המערכות. מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת העושר היותר עליון. אומר הרב, אני לא מתכחש. אמת שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך, שזה השם נעסוק בסוגיות האלה, כדי להעלות אורו בימי חושך. מה קורה כשמדינת ישראל שביסודה האידיאלית יסוד כיסא השם בעולם לא מגלה את ערכה האמיתי ומתכחשת לפעמים ועושה ההפך הגמור מעצם יסודה, מתמציתה, משורשה? אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך. אנחנו נמצאים בסוגיות האלה בימי חושר גדול. יש גם אור גדול, אבל גם חושר גדול. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. זאת אומרת, זה שהקלקולים באופן מעשי הם קשים, זה לא אומר שאין יסוד אור בתוך החושך הזה. אז אם כן, מה למדנו? שיננו של ספר אורות, זה, אם אפשר לומר, היחס אל התורה, שמופיע בממד היותר כוללני שלה, תורה כוללת, תורה אחדותית, שהתורה הזאת מתגלה בעם ישראל, כעם, שאמור לגלות את כנסת ישראל, והאפשרות לגלות את זה היא בארץ ישראל, ומתוך הכולליות הזאת מתגלה הקודש שבטל. זה, אם אפשר לומר ככה, ממש כפתיחה של ההקדמה, של המבוא, אם אפשר לומר, נקודת המוצא לכל תורת הרב. התורה הכוללת, ומלא היא כוללת את העם, את הארץ, את הקודש, את החול, את השכל, את הרגש, את החוכמה, את המעשה, את העבר, את העתיד, את הכל. זה אחד. כשני הממדים המרכזיים זה עם ישראל בארצו, ולכן אנחנו עוסקים בתורת הכלל ולא רק בתורת היחיד, ולכן אנחנו עוסקים בקדושה שבטבע ולא רק בקדושה שמחוץ לטבע. אני חייב להעיר אולי עוד הערה אחת, בזה נסיים. היא כביכול לא קשורה, אבל רק כדי חומר למחשבה. כולנו מכירים את איגרת הרמב"ן. הרמב"ן לכאורה כתב איגרת. ומה איגרת, על מה איגרת הזו מדברת? האיגרת היא איזה מין הדרכה לבנו, כיצד לנהל את החיים הרוחניים שלו. עכשיו, לפעמים אנחנו עושים טעות חמורה, והכל כמשל, זה לא האיגרת דווקא, זה כמשל. שאנחנו שוכחים את הרקע שבגללה הרמב"ן כתב את האיגרת. ואני מגיד את זה בשפה יותר ברורה. הרמב"ן כתב שתי איגרות. איגרת אחת כתובה זאת האיגרת שלפנינו. ואיגרת אחת לא כתובה שהיא האיגרת המרכזית. וזאת העלייה שלו לארץ ישראל. אם הרמב"ן לא היה עולה לארץ ישראל, מתוך המבט הזה, הוא לא היה צריך לכתוב לבנו איגרת, כי הבן שלו היה פוגש אותו בבית. כלומר, מה אומר הרמב"ן? אני כותב לך איגרת, שהיא בעצם התמצית של הלכות יחיד בגלות, שהלכות יחיד בגלות זה בעצם פרט מלכות ציבור בארץ ישראל. אז האיגרת היותר חשובה שאני כותב לך, זה מה שלא כתבתי לך, שאני עולה לארץ ישראל. כלומר, לא לעשות מאיגרת הרמב"ן את כל התורה כולה. איגרת הרמב"ן היא חשובה מאוד. אבל זה הלכות יחיד של גלות וגם של גאולה. אבל הלכות יחיד, הרקע לאיגרת הזאת היא הלכות ציבור, היא העלייה של הרמב"ן לארץ. לא לשכוח את ההקשר.
סוף כל סוף גם הרב, אין ציבור בהלכות יחיד.
ודאי.
זה הבעת הילך.
ודאי, לא זזנו בהלכות יחיד. טוב, בעזרת השם נמשיך את הבירור הזה.